יופי, אז שלום. האמת שהיום אני רוצה שאתם תדברו. עכשיו זה גם יעזור למי שחושב שהוא ירדם בגלל כל החוסר אנרגיה, שהוא דלת, כן? אז אנחנו למדנו זורע, וזורע בנינו איזושהי תבנית של איך לומדים מלאכה. בואו נתחיל ביחד. תעזרו לי, בסדר? לראות כאילו איך, אם התבנית הזאת גם מתיישבת יפה על חרישה, מתיישב או לא? מה אתם אומרים? בואו נתחיל, בסדר? קודם כל, יש לנו את הברייתא, נכון? כאילו, אני הולך לסוגיה. יש פה סוגיה? בינינו. יש סוגיה או אין סוגיה?
יש. אין סוגיה.
אני חוזר על ההגדרה של סוגיה. סוגיה זה כשיש שקלא וטריא, כשיש דיון. היום אני רוצה שהשיעור יהיה שקלא וטריא, שיש סוגיה, בסדר? האם יש פה דיון בגמרא, או שיש פה ליתר דיוק? רצף של מברקים. יודעים מה זה מברק? את זה צריך להסביר לכם. יודעים מה זה?
לא כאלה צעירים.
לא כאלה צעירים? מתי שלחת מברק או קיבלת?
לא שלחת, אבל שמעתי.
שמעת מה זה מברק, אבל רק משהו על מברק. מברק, היית משלם לפי מספר המילים. ולכן מה אנשים היו מנסים לעשות במברקים? לקצר כמה שיותר. זה יצר כאילו תחביר מיוחד, כאילו נגד חוקי התחביר. ו... הכי מקבילה, פעם שהייתי מסביר לתלמידים לפני הסמארטפונים, אתם זוכרים שהיה פעם עידן כזה? ואז גם לא היה לך מקלדת מלאה, כאילו, כשאתה רוצה ל... אז גם ב-SMS הייתי אומר, מנסים, יש תחביר מיוחד, נכון? אני רואה אתכם על זה ככה, אמרו, לא מסתדר לי, אבל מדהים, הילדים של... אז אולי התחביר כבר חזר, אבל זה רצף מברקים, זה כאילו משפטים בלי משפטי קישור, בלי דיון. כן, רואה את הסוגיה, אז יש ברייתא, אחרי זה מה יש בברייתא, אחרי זה מה יש ממרה של רב ששת, אחרי זה יש ממרה של רבא, וממרה של רבא, ונגמר הסוגיה. סליחה, כבר לא התחילה הסוגיה, בסדר? יותם, אתה מסכים? שאין פה איפה הסוגיה, כן? לעומת זאת, ונהפוך הוא, כן? בתלמוד הירושלמי יש בכל זאת איזו הרגשה ככה, ניחוח של סוגיה, יש? וואו, בהחלט, נכון? כמה יחוש וכל... לא יודע כמה זה סוגיה גם כן, איפה? הייתה מלא שקל וטריה, אבל זה יותר שמן. בסדר, נכון? זה כולם ראו. עכשיו, אני רוצה שאתם מדברים עכשיו, לא אני. מה מעסיק את הברייתא בתוספתא? החופר, החורש והחורץ מלאכה אחת. מה הנושא שמעסיק אותה? נגמר חורש, דרך אגב, כן? בואו נבדוק בהמשך אם זה נגמר. אבל מה מעסיק אותה? מה זה מלאכה אחת? כולם זוכרים? אז אחד מהוותיקים שהסביר גם כי יש פה חבר'ה שלא היו. מה הכוונה מלאכה אחת? מי מתנדב?
אותה מלאכה פשוט ברשימה. אותה מלאכה ברשימה.
אותה מלאכה שמתבטאת בסיטואציות שונות.
זה אותה פעולה שנעשית, שאותה פעולה אפשר לעשות באופנים שונים. כאילו, הדימוי הכי מדהים של הרמב״ם הוא, הוא אומר, אדם שחופר וחורש, נכון? שפה זה עם עת חפירה, ופה זה עם, עם, כנראה עם מחרשה. כך אני מניח, נכון? אבל בשניהם, מה הוא עושה? הוא לוקח סכין, לוקח בעצם כלי ממתכת, שהוא יודע לחפור באדמה. אז הוא אומר, האמת, שניהם עושים אותו דבר. הרמב"ם כותב, זה כמו אדם שאוכל נבלת שא או נבלת שור. מישהו יגיד שהוא עשה שתי דברים שונים? כאילו, זה ממש אותה פעולה, כן? זה...
אותו קפטן.
מה זה?
אותו קפטן. יש קפטן לכל מלאכה.
כן, נכון. מצוין, כן? בבבלי, איך הברייתא מופיע?
בסדר, הפוך.
הברייתא מופיע במילה מילה אותו דבר, לא?
לא,
יש שם מלאכה. בסדר, שאלה מעניינת, כן, שהצריכו את חורש וחופר. אוקיי, אבל בסיסית אותו ברייתא, ומה לעומת עוד יש בירושלמי?
תולדות, לא מלאכה.
כן, אוקיי, זה דבר שכבר פגשנו אותו?
כן.
יפה, עכשיו, זוכרים מה בבלי עשה לברייתא של זומר, זורע, נוטע, מבריך, מרכיב? שמה הוא ניסה לעשות לו?
שאל מה
תודה. לייצר שם משפחה שאולי רק אחד מהם הוא אהב, אולי חלק הם תולדות, זוכרים את כל הדבר הזה? כן או לא? זוכרים. אז פה אין בגמרא משהו מקביל, אבל מי עשה לנו את העבודה הזאת? אז סליחה שזה לא היה כתוב בדף מקורות, אבל מצאתי את זה אתמול, אספתי. אז רש"י בדף מ"ו, בבקשה תסתכלו. לא חייבים להבין את ההקשר של הסוגיה כדי להבין מה רש"י עשה. מה רש"י ספור עושה? רש"י כותב, חופר, דאמר לקמן, תולדה זה חורש. אז מה רש"י עושה לברייתא של הבבלי?
בונה את משפחה.
כן. זוכרים מה הייתה שיטת רש"י ביחס בין זומר לאחרים שם? שזומר הוא
תולדה,
למרות שבברייתא איך הוא מופיע? ברצף אחד, נכון? רואים את זה? רם, אתה איתנו? זה דברים עתיקים שחסרים לך רקע. אתה איתנו? שאני אסביר קצת יותר. אני מסביר, השפה התנאית היא שפה שהיא אומרת יש פעולה שאסורה, אבל הפעולה הזאת יכולה להיעשות בכל מיני דרכים, אבל גם כשאתה עושה את הדרכים האחרות אתה בעצם עושה את הפעולה. זה הכוונה, מלאכה אחת. כלומר, כשאני רואה בברייתא התנאית חופר, חורש, חורץ, אז יכול להיות שאחד לוקח את חפירה, אחד לוקח מחרשה, החורץ איך הוא עובד, כנראה תוקע סכינים. לפני ששיעור ד' נכנסו, כשמתיחת האיברים, הראיתי לחבר'ה את הספר הזה, היהודי בוטניקאי, שם יהודה פליקס, הפרופסור בר אילן, והוא הוציא הרבה ספרים שבהם הוא ניסה בעצם לייצר את הריאליה, ומאלה גם פרשנות, יש לו גם ספרים שמקורות חז"ל. כאילו, הכרת הריאליה היא בעצם הכרחית, כדי להבין על מה מדברים. וזה אחד מהספרים שלו, שיש פה על חורש 59 עמודים. תודה שספרת לנו, אלרואי. איפה אלרואי? עבור את הדירה. קיבלת אותי. יש פה על זורע, על מאמר, כאילו זה תמיד כדאי להסתכל, בסדר? אבל אין לו לפי הרצף של הפעולות, אבל חלק מהפעולות שכתובות בירושלמי, הם יופיעו פה, בסדר? עכשיו איך הוא כותב כזה ספר, וחלק הוא המבט שלו, כשהוא עבר על משנות שביעית וכולי, המבט היה לפעולות, וחלק זה גם כי הוא משתמש בכלים ארכיאולוגיים, בספרים בני הזמן, בסדר? אני אשאיר את זה במקום שלי, בית מדרש, ומי שרוצה לעיין מוזמן, בסדר? הוא פעם היה באוצר החוכמה, ויכולתי לתת לכם PDF, אבל הוציאו אותו. הוא בלא נמצא. אז, אבל חורץ, לא מצאתי פה כרגע את הפעולה, אבל זה כנראה גם, כי אתה לוקח סכין, כלומר, בכולם אתה לוקח כלי מתחתי. אתה צריך כלי שיודע לחתוך, וחותך אדמה, זה מה שאתה עושה. אבל להגיד מלאכה אחת, זה להגיד הם כולם אותו דבר. כלומר, מי שלפי זה חופר, הוא בעצם חורש. אתה יכול לחרוש באמצעות חפירה, בעת חפירה. אתה יכול לחרוש באמצעות סכין. אתה יכול לחרוש עם מחרשה. כשאני הולך לרש"י, אני מגלה שפה אחרת. מה רש"י אומר? אדם שחופר הוא לא אדם שחורש. זו פעולה אחרת, אלא הוא התולדה של חורש. הוא רואה את השפה של האבות והתולדות? האב הוא חורש. לפי השפה התנאית, כשאדם חופר, אני אומר, הוא בעצם חורש. לפי השפה הזאת של רש"י, לא. האב הוא לחרוש, חורשים עם מחרשה. כשאני רואה בן אדם בלי מחרשה, אני לא רואה בן אדם חורש. אז למה זה נאסר? כי באמצעות פעולת החפירה, אני עושה פעולה דומה לפעולת החרישה, אבל אני לא טוען שאני עושה אותה פעולה. בסדר? כולם פה, בסדר, זה מובן? יופי. כן, מי פה רצה לשאול? אבנר, רצית לשאול?
שכל המחלוקת שרבי יהודה ורבי שמעון וחורש עם אין ספסל מעץ, כאילו, זה לא חייב להיות כלי מתכתי שמיועד לחרישה.
בסדר גמור. פה אתה פשוט לוקח אותנו לירושלמי. מה בעצם הירושלמי אומר? למה לעצור בחופר חורש וחורץ? בוא נעשה מה? עוד פעולות. בסדר? אז נסתכל שם תכף. בסדר? קודם כל אנחנו רואים, כל מה שאנחנו רואים פה כבר פגשנו גם בזורע. שימו לב. אז רש"י לוקח את הברייתא של מלאכה אחת ובונה ממנה אב ותולדות. כמו שרש"י גם פירש את הבבלי עם זומר ובברייתא זומר זורע נוטע. לעומת זאת, מי הביא את הברייתא כלשונה? ומי הביא אותה כלשונה? הוא אומר שהכל אב מלאכה? מי? הרמב״ם, נכון. בסדר? רואים ממש איך זה מתלבש? הרמב״ם פה לשיטתו, שהרמב״ם כותב בחוד שבת פרק ז' הלכה ב', שהוא בא להדגים את הרעיון שמלאכות הרבה מהן מלאכה אחת, אז מה הרמב״ם עושה? כל אלו המלאכות וכל שום עניינם, הם הנקראים אבות מלאכה, מלאכות סליחה כיצד הוא עניינן, אחד החורש או החופר או עושה חריץ, הרי זה אב מלאכה שכל אחת ואחת מהן חפירה בקרקע ועניין אחד הוא.
אז שלא הסביר למה חופר מבחינת תולדה ולא אב. כאילו לא היה הסבר המוכר משהו.
נכון מאוד, אתה צודק. אבל שימו לב להגדרה הרמב"מיסטית, היא תואמת לגמרי את מה שנאמר קודם, שזו אותה פעולה. כי מהי פעולת חורש לפי הרמב"ם? פעולת חפירה בקרקע. מה יהפוך אותך לתולדה? כשתעשה פעולה שהיא תתקשר, בואו נבדוק תכף איך היא מתקשרת לחורש, אבל היא לא תהיה פעולת חפירה. כלומר, אם אני מסתכל ברמב״ם, אז מה רמב״ם מחפש בתולדה, אתם זוכרים? שמתם לב אולי תוך כדי הלימוד? אז בואו נעבור שלב הבא, בסדר? קודם כל ראינו את העיסוק בברייתא, איך אני ממפה את הפעולות, בסדר? ראיתם איך זה התבנית חוזרת? מעולה, תודה, יופי. עכשיו השאלה השנייה, או בעצם הראשונה במעלה, היא תמיד לשאול מה עקרון הפעולה, שממנו אני אגזור מי היו התולדות שלו, נכון? אז הסתכלתם ברש"י בגמרא? לדעת רש"י, מה העיקרון של הפעולה של חרישה? שכל מי שיענה על העיקרון הזה יהפוך לתולדה שלו. מה העיקרון? רפוי ערה, נכון? אם אתה לא שומע טוב פעם אחת, אז מה רש"י דאג להגיד? פעם שנייה. אם לא שמעת טוב פעם שנייה, הוא דאג להגיד פעם שלישית, נכון? מאיפה רש"י לקח את ההגדרה הזאת? ממועד קטן, נכון. יופי, אמיתי, תודה. אמיתי אומר, רש"י למד מועד קטן. בית עמוד בית, קרא את דברי רבא, שמה דרכו של חורש, לרפויה ערה, נכון? ובחר בהגדרה הזאת, זאת ההגדרה. גם רב יוסף במועד קטן לא חלק שזאת ההגדרה של חורש, רק על מה הוא חלק? שאני אמיין את משקט בגלל זה, תחת חורש. כי הוא אמר, אני מעדיף למיין, כי המטרה היא לצמוכי פרה. אבל המועד קטן נותן הגדרה, ברש"י בוחר אותה. שאלה, חבר'ה, האם זה יושב טוב על הסוגיה אצלנו? סליחה, על המברקים אצלנו? יושב טוב? להגיד שהכל רפוי הערה? האם כל הפעולות שמתוארות פה הם רפוי הערה? אז בוא נסתכל קצת בגמרא, בוא נראה האם ראש רש"י אומר, פשוט יושב טוב על הטקסט, אוקיי? אז מה, אז מה הסוגיה אצלנו אומרת? קדימה, בוא נראה. אמר רב ששת, בוא נראה עכשיו, הגענו לתלמוד של רבותינו המוראים, לומדים חורש. הייתה לו גפשושית, ונטלה בבית, חייב, סליחה, ונטלה. מה יש לאדם? האדמה לא ישרה. אז יש לו איזה גפשושית קטנטנה, כן? חצ'קון, כן? אז עכשיו תראו דבר נורא מעניין. נטלה בבית, חייב משום... בונה. בונה, בשדה, חייב משום חורש. אותה פעולה, שמה מתברר? שבהתאם למיקום, להקשר, מה מתברר? היא תהיה מלאכה אחרת. הפעולה, אני שואל, הפעולה היא בשניהם זה, שאדם רואה גפשושית בבית, ומה הוא עושה לה? הוא מסלק אותה. בסדר? אותה פעולה, אבל אם זה בבית, הוא יהיה מה? בונה, ואם זה בשדה, הוא יהיה חורש. אצלי לפחות, באסוציאציות שלי, נורא מתחבר... זה מה שניסיתי, אני לא בטוח שהצלחתי, אבל מה שניסיתי להעביר בשיעור הכללי, שחלק ממה שעולה בשימוש בגידולי קרקע הוא בין היתר להתמודד, לא טוען שזה בכל המקרים ככה, אבל שהוא בא בין היתר עם השאלה, האם באמת בעולם התולדות אני אקח את הפעולה, אני אשאל מה אתה עושה, וזה בכל מקום תמיד יהיה אותו דבר, אולי, כאילו, האם לאסוף עומרים בשדה דומה לאסוף חלקים של קופסי משחק? ואולי המיקום משנה, כן? רואים את זה פה מאוד חזק. אותה פעולה, בוא נראה איפה. עכשיו, למה באמת זה, בבית זה בונה בשדה זה חורש? אז מה רש"י אומר לנו? שלמה בבית זה בונה? כי מה המטרה שלך? המטרה שלך בבית היא שהקרקע תהיה שווה, נכון? אתם לא רוצים ללכת בבית ו... הרצפה ככה, נכון? רצפה עקומה, כשאומרים, נכון? צודק? בשדה אכפת לך שהאדמה קצת עקומה? לא, לא אכפת לך, נכון? כלומר, במילים מאוד פשוטות, בשדה זה לא יהיה בונה מאיזה סיבה, כי אתה לא מנסה לבנות. כמו רש"י מכניס פה, מתכוון להשוות קרקעיתו. בשדה, עשינו את אותה פעולה, אבל ברגע שהכוונה שלך היא אחרת, היא משנה גם את הגדרת הפעולה. מה שאתה בעצם עושה בשדה, הוא לא ניסיון להשוות את האדמה. אני אומר את זה בצורה הבאה. בבית, כשאני מוריד את הגפשושית, המטרה שלי שהאזור של הגפשושית תהיה באותו גובה כמו השוליים של ידו. נכון? מוסכם? בשדה אני פשוט לא עושה את זה. כלומר, אני אומר את זה בצורה אחרת. אולי פיזית זאת הפעולה. אבל מה אני עושה בבית? בבית אני משווה את גובה הרצפה. אני כמו פלס שעובד עם הפלס ומנסה שהכל יהיה ישר.
זה כמו מה שראינו. שהם אמרו שאם אתה לא צריך תנפים, בעצם זה לא קוצר, למרות שזה אותה פעולה.
עכשיו זה אפילו יותר קיצור, כי שם זה בדיוק אותה פעולה, פה יש אפשר להגיד שזה קצת שומע.
נכון, גם המקום
זה מעולה, זה מעולה. אז בעצם הוא אומר לנו רש"י, אנחנו עוד יחזור בממרות הבאות, מה שאמרת, עוד יותר, בסדר? אבל בעצם מה אומר רש"י? בבית אני מנסה להשוות קרקע, בשדה בעצם אני מתרכז באזור רק של הגבשושית. אני לא, זאת הסיבה שבשדה זה לא בונה. אז מה הופך את זה לחורש? כאילו פה אני רק בגבשושית, אז מה יש לרש"י להגיד? נמר הפערה. כי מה קורה כשאתה מוריד גבשושית? האדמה מתחתיה, מעליה, מה קרה לה? שהיא תיחוח, היא תחוחה קצת, נכון? נכון? עבודות רס"ר, לא שמתם לב. חבל שעבודות רס"ר עושים כפי שעומדים מסכת שבת. לא, לא סתם. לא, אבל בעצם רש"י מנסה, עכשיו אני שואל אתכם, האם זה נראה לכם מרע פערה שאדם מוריד גבשושית, אני אומר, הוא ריפה את האדמה. אני שואל אתכם.
אני חשבתי על האדמה שהוא מזיז, שזה מה שכאילו, לא חשבתי שהאדמה מתחת.
אז רש"י אבל מדבר על האדמה מתחת, שהאדמה מתחת נעשית, ככה נראה ברש"י, לא, אבל...
החרשה זה להפוך את הקרקע, זה הסיפור, זה פה, זה קורה
בסוף
דבר, לא?
אז במי המלאכה, באדמה שלקחת או באדמה שנשארה בתוך השדה?
זה אחר כך מחלוקות.
אני שואל אותך עכשיו, בגבשושית ברש"י, ככה אני שואל.
זה אדמה שבשדה, לא? כי הוא... מוריד את זה, אם האדמה לא עושה
כלום,
מה שנשאר זה האדמה ש...
כן, אני גם חושב ככה. כן, זה מה נשמע שהאגף הזה אמר, גם כן, נכון? אז אבל להכניס מרפי ערה פה, אני לא יודע, כן? בוא נראה את הבא בתור, כן? אמר רבי אב, אמר רבה, הייתה גומה ותיממה בבית. שימו לזה מאוד מתאים לרבה, לראות ממר של רב ששת, מה לעשות לה? ונהפוכו, בדיוק, כן? למה רבא הוא איש שנהפוך הוא? כי רבא הוא יהודי אנליטי. רבא, אתם תראו את זה בשס, הוא אוהב לעשות אנליזות כל הזמן. החשיבה האנליטית במיטבה כשהיא מצליחה לראות דבר והיפוכו. זה בסדר? כשיש חקירה ויש לך, הכי טוב זה למצוא נפקמינות, שנפקמינה אחת של א' כן ולב' לא, ונפקמינה שנייה של ב' כן ולב', ואז זה החקירה האולטימטיבית, שהוא כללי מצוין, בסדר? אז רבא הוא פועל פה עם חשיבה רבית. רב ששת דיבר על גבשושית, ובא רבא ומדבר, אתה סותם חורים. הייתה לו גומה ותיממה. ואז פה מה קורה? אותו דבר, בבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום חורש. נו, מה אתם אומרים? למה בבית חייב משום בונה?
דבר,
אותו דבר, השוות את הקרקע. בעצם המטרה של להוריד גומה, או כלומר, לסתום גומה, או להוריד גבשושית, היא בבית תמיד אותה מטרה שהרצפה תהיה ישרה. זה אותה פעולה. אבל גם פה בשדה, אז למה אתה חייב בשדה? משום חורש. אז מה יש לרש"י להגיד?
מה שהוא שם, זה היא רפה ולכן הוא רב.
כן, מה שרש"י אומר הוא שכשאתה שם אדמה בחור שנסתם, האדמה ששמת היא בגלל שהיא באה עם העת חפירה ממקום אחר, אז האדמה הזאת היא רפויה. אבל בינינו זה לא כך פשוט להכניס, כן, כן, נועם.
אבל אם עשית את העבודה שלך כראוי, כשאם יש לך גומה שאתה ממלא, עד רבה אתה תדאג שזה לא יהיה רפוי, לא רק עם האדמה שאתה מילא, אתה תהיה יותר...
אדמה שמזיזים אותה, זה מה שעושים לך, כשחורצים את האדמה, זה לא... מתקשה למעלה, אתה מערבב אותה, אתה קצת... זה כל הסיפור של ריפוי ערה.
בגומה ותממה, אני אומר, קשה לראות שם ריפוי ערה, כי אם יש לך גומה ואתה ממלא אותה, אז בדרך כלל מה שמילאת אותה עכשיו הולך להיות יותר קשוח. זה לא יהיה, כי אתה ממלא את זה, כשאתה ממלא גומה אתה דואג...
בית האדמה.
נכון, אבל אם אתה עושה את העבודה שלך כמו שצריך, אתה דואג... לא, אפילו אם אתה לא עושה את זה ממש קשיח, אם אתה ממלא בור באדמה רפויה, אז הבור, אז אתה בעצם לא מילאת את הבור, כי יישאר לך שם בור. אז כל בן אדם שרוצה, יש לך בור...
אני מדבר דתי על אדמה שכמו שאתה הולך מסודר, וזה קל, שאתה יכול להחזיק אותה ביד, ובין... האדמה
שהתקשה, שאתה יכול לדרוך עליה ולא,
אתה לא
יכול לתפוס,
זה נראה
לי
אדמה רפויה, זה לא שאתה נופל לתוך בור.
כן, זה מוזר. זה אדמה, מה שנקרא, מעוברת. בסופו של דבר, כשבן אדם ממלא חור, האדמה לא, בדרך כלל לא יוצאת כל כך רפויה. אני מבין שבן אדם מוריד גומה באמת הרבה פעמים יוצא רפויה, כשבן אדם ממלא בור, בדרך כלל האדמה לא יוצאת כל כך רפויה.
זה ויכוח מסוג אחד, בסדר? כאילו, הוויכוח שלכם, נגיד מה אני הצלחתי לשמוע. אתם בעצם מתווכחים, באמת האדמה רפויה כשיש לאדם גומה ותיממה. בסדר? חיים אומר, אתה קופץ על האדמה כמה פעמים, כמו עם מכבש, עד שאישרת אותה, ונועם אומר, מה פתאום? כן? אני שואל מזווית אחרת, נועם. זה נכון, אני במחנה שלך. אדמה שכשמילאת את הגומה, אלא אם כן, תביא מחבש כזה, היא רפויה. אבל אני שואל את עצמי, האם אני באמת מגדיר את האדם הזה כאדם שניסה לרפות את האדמה? הרי בינינו מה באמת הוא ניסה לעשות גם בשדה? בוא נהיה גלוי אליו. הוא ניסה לרפות את האדמה פה? ברור שהוא ניסה מה לעשות? ליישר את השטח. למה? כי גם לחקלאים יותר נוח שהשטח הוא ישר. למה? כי אתה... מי שפה הלך קצת מסעות בצבא יודע מה אני מדבר, בסדר? יודע על אני מדבר, יותר נוח עם המחרשה ועם הבימות, לא יודע, כן, בסדר, זה נכון שאפשר ללכת בתוך המסלול מכשולים, שזה גבוה, זה נמוך. באמת, מי שהגדיר את הגמרא שלנו, שגם בשדה אתה מנסה להשוות גומות, כמו אני רוצה לסכם, לפי רש"י, חשוב לי בלימוד שתמיד נקשיב לניואנסים, לפי רש"י, מה ההבדל בין הבית והשדה? שבבית אתה משווה את פני השטח, ובאדמה, בשדה אתה לא משווה את פני השטח, נכון? אלא מה אתה עסוק? בריפוי האדמה המקומית, זה מה שמפריד אותם למלאכות שונות. זה מוסכם? עכשיו זה מה שרש"י אומר? אני הולך לרמב״ם, בהלכות שבת, בפרק ח', ומה אני רואה שמה הרמב״ם אומר? וכן, המשווה פני השדה, כגון שהשפיל התל ורידדו, ומילא הגי חייב משום חורש, ושיעורו כלשהו, וכן כל המשווה גומות שיעורו כלשהו. אז איך הרמב״ם מתאר את אדם שהוא משפיל תל ורידדו, ומילא הגי? הוא קורא לו, עושה אותו דבר, משווה. נכון? שמים לב? הוא משווה פני השדה. עכשיו, איך אתה משווה את פני השדה? זה מזכיר לנו את מי שהיה איתי פה, הוותיקים ותיקים, בסדר? ברשויות, נכון? מה הרשות היחיד? או שהוא חריץ שבו עומק 10 טפחים, או טל שהוא גבוה 10 טפחים, נכון? עציון, נכון? זה אותו דבר? שניהם רשות היחיד. ברמב"ם ברור שגם בשדה, מה הסיפור? שאתה משווה את פני השדה. אלא מה מתברר? שיש הבדל, בכל זאת, כנראה, אם אתה משווה שדה או משווה בית. כמו לרש"י, ההבדל הוא שפה אתה משווה, פה אתה לא משווה. לפי הרמב״ם, אתה בשניהם משווה, אבל מי שמשווה פני שדה, הוא חייב, והוא לא מדבר בכלל על ריפוי הקרקע, נכון? אלא מה בעצם הנקודה הגדולה? ששדה, שהשטח של הישר, היא שדה, יותר משובח, מה באמת הגדרת המלאכה אצל הרמב״ם? מה הוא כותב? אז זה שורה קודם, רק תסתכלו. שמתם לזה בלימוד? שהרמב״ם אומר שהמלאכה היא, העיקרון הוא לייפות את הקרקע. שמים לב לזה? הרמב״ם לא מדבר על רפוי הערה, או במילים מאוד פשוטות. הרמב״ם לא משתמש בהגדרה של מועד קטן בית עמוד בית, אלא הוא משתמש בהגדרה אחרת, שהשאלה היא מאיפה הוא לוקח אותה. מאיפה הוא לוקח את ההגדרה הזאת? היה לכם איזה רעיון? מאיפה הוא לקחת? מי אמר שהוא לקח את זה מהירושלמי? אתה צודק. היה מישהו שחשב ככה, כן? קודם כל, הירושלמי הוא מקור אחרי זה בדף. אולי יצא בסייעת הדשמיא, שהם יהיו שכנים, כן? אבל איך הירושלמי מגדיר חורש?
כל דבר שהוא
לעניית קרקע. דומני אבל שהרמב"ם לא לקח את זה מהירושלמי. דומני שהוא לקח את זה ממקום אחר. אבל לפני שנראה את המקום האחר, אני רק מבקש שנשים לב ליחס בין פרק ז' לבין פרק ח', בשביל לעזור לנו לנסח ברמב״ם את ההבדל בין מלאכות הרבה מן מלאכה אחת לבין אבות ותולדות. בסדר? זוכרים שאני התלוננתי על רבינו הגדול? הוותיקים אולי זוכרים. שלמה הרמב״ם הביא דוגמה במלאכות הרבה מאב אחד ובתולדות מאב אחר. אז הנה אני טעיתי. הנה יש לנו פה דוגמה שאני יכול לראות מה הוא כותב בפרק ז', ואני יכול לראות מה הוא כותב בפרק ח', נכון? אז בפרק ז', כשהוא רוצה להגיד שחופר וחורץ הם חורש, הם אותו אב, אז מה הוא כותב? שהם כולם מה? חפירה בקרקע. לעומת זאת פה, מהו המושג שהוא משתמש? כדי לייפות את הקרקע. אתם איתי? מתחילים להבין את הנוסחה? אני שואל, בצלל, אתה איתי היום? מה הנוסחה של הרמב״ם? כשזו אותה פעולה של חפירה, אז אתה תהיה מלאכות הרבה ממלאכה אחת. אבל כשאתה לא חופר, אלא כשמה אתה עושה? אתה עושה באמת מה? פעולה אחרת לגמרי, אבל המטרה שלה היא לייפות את הקרקע. כמה הפעולות שהוא מתאר אותן בפרק ח'? מה הפעולות? לנקש, להשוות פני, להשפיל התל ורידדו, כן? אני לא יודע אם הוא עשה את זה, פה הוא לא חפר, כן? הוא לא חפר בתוך האדמה, כן? הפעולות האלה הן פה לא פעולות חפירה, אבל הרמב"ם קורא להם מה? הן תולדות, כי הן ליפות. אז פה השפה מאוד ברורה. נכון, יפה להגיד עכשיו רבי חנן בן עקשיא לגמור את השיעור והכל טוב, נכון? אבל בוא, נקלקל. דור, מה אתה אומר? אני חייב להגיד שבזורע זה לא עובד, בסדר? כי לפי זה לא ברור למה זמירה היא אב, נכון? אני יכול להגיד לכם שרבינו הרב מומי בא לדבר איתי על זה, ורואים את הקושי הוא אמיתי ברמב״ם, הוא לא קושי רק של הרב מומי, הוא קושי אמיתי. איך זה יכול להיות שכשהוא מדבר על חורש, אז הוא מדבר על חפירה בקרקע מול יפות, וכשהוא קוראים אותו בפרק ז', אז הוא אומר, הוא מדבר על המטרה של כדי לצמח, וזה אומר הוא כדי לצמח, למרות שהוא ודאי פעולה אחרת. הדבר היחיד שיכולתי להגיד לו זה שמי שאשם בזה זה לא פחות מאשר הקדוש ברוך הוא, שכתב בתורה, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, כלומר בתורה מפורש שזמירה היא זריעה. אבל באמת הרב מומי רצה לשתף אותי באיזו תובנה, מאמר, הוא אמר לי שכתב הרב נתנאל אריה, הוא רם בישיבת הגולן, שניסה לטעון שהרמב״ם אין לו צורה אחת למיין מלאכות הרבה, אלא יש לו שתי שיטות מיון, כן? מה שלפעמים הוא ממיין אותה פעולה, לפעמים הוא ממיין אותה מטרה. אז זה רק הופך את הדברים כמובן להרבה יותר מה? מסובכים. בסדר, יש לי סחרחורת, בסדר? יש לי מיגרנות כאלה, אז עכשיו יש לי מיגרנות, התקף. אז אמרתי לרב מומי, לפחות אני אעזור לך, ואני אשאל, למה בזורע הוא לא הלך על ההגדרה הפשוטה של הפעולה? בגלל הפסוק, בסדר? אבל אין לי נוסחה טובה, אני אומר את האמת, אני באמצע. זה לא ברור לי, אבל רואים פה יפה את העבודה, כאילו? אז בואו עכשיו אני שואל אתכם, אז מאיפה באמת הרמב״ם לקח את ליפות? מברייתא. ברייתא, איפה?
בשבת
קוף ג' עמוד א'. קוף ג' עמוד א', יפה. אז בואו נעבור לקוף ג' עמוד א'. מסכימים? קודם כל, הערה על מבנה של מסכת שבת. אני עושה חזרה לוותיקים ושמח ליישר, להכניס את כל מי שיצטרף אלינו. המבנה של מסכת שבת הוא חתיכת אתגר. שם אותו על השולחן, את השאלה. איך המסכת עוד 24 פרקים בנויים לפי איזה סדר? בגדול, אני אומר, ברור לכל מי שעיין בשאלה הזאת, שיש משהו שקורה בפרק י' ב', בתחילת פרק י' ב', שמתחילים לפרט לי מלאכה מלאכה, אבל זה לא לפי הסדר של מי? של רשימת למתת מלאכות. כאילו תראו את ה... אני מציע שכשנגיע לפרק 12 נדבר יותר. כאילו, למה פרק 12 נמצא? מה מסביר את המבנה הפנימי של הפרק הזה? הוא משוחח עם מלאכות, הוא מפרט מלאכות, שיעורים שלהם, אבל למה החליטו שאחרי הוצאה מדברים על בונה, ולמה אחרי בונה פתאום על חורש, ולמה כותב פתאום מופיע שם? זו שאלה באמת מעניינת, האם יש פה השתקפות של רשימה אחרת? האם זה משוחח עם הרשימה? אז בואו לא נפתור את זה, אבל יש שם כאילו, בעצם מי שרוצה לדעת בונה, הוא לא יכול רק ללמוד דף עין ג' עמוד ב', הוא חורש, מה הוא חייב גם ללמוד? את קוף ג', בסדר? קודם כל, הערה של התוספות יום טוב, מצחן בעיניכם הערה הזאת? שגם בקוף ג' משנה א', סליחה, בפרק י' ב', משנה הראשונה של הפרק מדברת על מי. איך נקרא הפרק? רק להסתכל בכותרת. טוב, אין לכם גמרות, יש לכם רק מחשבים.
הבונה, לא?
זה נקרא פרק הבונה, כי המשנה הראשונה שם היא הבונה, והמשנה שלאחריה היא החורש. רק שימו לב, הדיאלוג הזה, זה הרע ממש יפה, בין בונה וחורש, הוא כאילו קיים גם במשנה שם, לא? ממש, כי אני לומד משנה, את למתת מלאכות, אז חורש נמצא בסידור הדפת. הוא או הראשון או השני. לא התייחסנו פה לשאלה שיפריע לבבלי. רגע, מי הראשון, החורש או לא? אבל זה, ובונה נמצא עוד 30, fast forward, 33 מלאכות קדימה. אני הולך לממרות אצלנו, שמתם לב, אותה פעולה, פעם בונה, פעם חורש. גם שם בונה וחורש הם אחד ליד השני. כאילו הם נורא דומים אחד לשני, שזה פעולות באדמה וכו', אבל בכל זאת המיקום נורא נורא משפיע על אז מה אתה עושה, כן? כן. בבקשה, אמיתי, אני רוצה...
משנה בונה בכלל לא קשור לעבודות באדמה.
נכון.
לא, אז מה הם רוצים להגיד ש... זה כן...
אתה בא וטוען שההערה הזאת לא נראית לך.
לא, לא נראית, כלומר צריך, אז לענות, בסוף יש איזה... כן הצמידו את בונה לחורש, מצד שני להגיד שזה... בגלל איך שהגמרא אחרי זה פיתחה את חורש לכיוון של, את בונה, לכיוון שיכול להיות קשור לאדמה, זה לא נראה בתנאים. כאילו, המשנה זה בונה, קודח, מוקה בפטיש ובמעצה.
הערה במקום, זה רק מבלבל יותר, כי בכל זאת שים לב שהמשנה בחרה לשים בונה ליד חורש, גם יש להם תכונה נורא דומה, שלא מספיק אני חושב, למדנים שמים לב אליה, שיש להם אותו שיעור שהוא כלשהו, אין כמעט מלאכות כאלו. רוצה, יש שיעורים? יש שיעור להוצאה, זה כל פרק שמינית, נכון? אני הולך לדף קוף ג' משנה הבאה, כותב, יש לו שיעור?
כן.
להורג יש שיעור? יש פרק ההורג, נכון? ובונה וחורש הם כלשהו? אז מי באמת כנראה חשב שגם חורש יש לו שיעור? שמתם לב? שמתם לב, מישהו ששואל כמה צריך לחרוש כדי להתחייב? הירושלמי. ומי תפס את הירושלמי, האור זרוע, שמה הירושלמי, האור זרוע שואל אל הירושלמי, מה אתה שואל כמה? הרי כתוב במשנה כלשהו, ועל זה באה התשובה שלו, שגם כלשהו יש לו
שיעור.
יש לו שיעור. כאילו, כאילו, זו שאלה נורא מעניינת. האם שאתה אומר כלשהו, אתה אומר אלו דברים שאין להם שיעור, האם שאתה אומר כלשהו, אתה אומר, הכוונה שיעור קטן. כן, כאילו, האור זרוע אומר אין ברירה, אבל האור זרוע באינטואיציה שלו חשב שאין שיעור. עכשיו אני רוצה שבאמת שאלה נורא תמימה ופשוטה. אם השפה של שבת היא שיש שיעורים למלאכות, אז איך פתאום מופיעות מלאכות שאין להם שיעור? מה הפשר שאין להם שיעור? מה עשית? לא עשית הרבה.
מה השיעור הכי קטן בתורה?
מה אתה אומר?
כזית, או כגריד.
אוקיי.
או כגריד. אז אם אתה הולך פחות מזה, אז אין לו שיעור. אבל יש לו שיעור, אבל אין לו שיעור.
אבל כשאתה שומע כלשהו, מה אתה שומע? בסדר, אני שואל. אתה ברור שיש משהו, בסדר? יש פה חבר'ה חזקים בפיזיקה, מתמטיקה ככה גבוהה. כאילו, אי אפשר לדבר לעין. ברור שזה לא אפס, נכון? חייב יהיה משהו, נכון? אבל בעצם אומרים, אפילו חור קטנצ'יק, לא בודקים מה גודל החור, נכון? אפילו חריצה קטנטנה באדמה. אז הירושלמי אמר אותו, בוא נגיד כמה קטן זה היה, בסדר? צריך איזה שריטה, אבל זה באמת מוזר. עכשיו, על חורש, אני אציע משהו, אבל על בונה יותר קל לי להגיד את זה. אתם יודעים, שאלה ענקית שעולה בפרק הבונה, זה האם כשאדם הוא עושה משהו בשבת, הרב תמיר מלמד אותנו בצדק, הוא חוזר על זה הרבה פעמים בשיעורים שלו, שמלאכה זו לא הכוונה פעולה בתורה, מלאכה הכוונה התוצר. אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, כוונה במה ששייך לחבר. עכשיו, דווקא לאור הדברים האלה שנראים לי מאוד נכונים, שאני קונה אותם לגמרי, מאמץ אותם, השאלה שעולה בהלכות שבת, וזה מפורש בברייתא בספרא, שהיא המקבילה של המשנה, של הכותב, אז אדם צריך לכתוב את כל הספר כדי שהוא יהיה חייב על כותב? או מספיק לכתוב קצת? אני אגיד את זה עכשיו בצורה אחרת, גם בונה, אתם יודעים כמה זמן לקח לבנות בית? הרבה זמן, בסדר? אז, אבל הבניין של הבית, או הכתיבה של הספר, זה ממה זה בנוי? מהמון המון כתיבות קטנות. אתם איתי? המון המון כתיבות קטנות, בסדר? הדוקטורט צומח מהמון שעות עמל, שכל פעם כתבת חצי שורה במחשב שלך, ואחרי זה מחקת אותה עוד פעם, בסדר? עד שבסוף יצא משהו, כן? זה גם בנייה ככה. כאילו, כדי להתחייב בבונה, כלשהו, מה בעצם הכוונה? אני רוצה לקשר את זה קצת לסוג של רעיון שניסיתי להפריח אותו סביב מאמר. שאולי באמת הבניין הזה לכשעצמו כלשהו, לא עשית כלום. אבל למה אני מסתכל עליו כמשהו בעל ערך? כי הוא חלק מתהליך גדול, בעצם אומרים, כל נטילה של חלק בתהליך הוא אסור. במובן הזה אני צריך להסתכל בעצם לראות משהו גדול תהליכי, ואומרים, אתה עושה משהו. בסדר, אני הזכרתי המילה דוקטורט, יש לי דוקטורט מדעי הרוח, זה המון עבודה, זה המון בדידות, תדעו, המון עבודה לבד, סיזיפית, אמור לבד לעשות את הכל. במדעי הטבע, מי שמכיר קצת, יש מעבדות, יש קבוצות מחקר, ומה בעצם הדוקטורנט עושה? הוא לוקח חלק מהמחקר של הקבוצה הזאת, והוא בעצם לוקח על עצמו את האחריות, מה לעשות? לקדם אותה קצת, אחרי זה הוא הולך לפוסט-דוק, והוא נותן למישהו אחר לקדם, להמשיך הלאה, כן? כאילו, זה תורת חשיבה אחרת. גם הגיל הממוצע של הדוקטורנטים שם הוא אחר, כן? הייתי פעם בטקס, מדעי הטבע כולם צעירים כאלה, עוד אין להם 30 לרובם, מדעי הרוח, הרבה באים עם המקל והנכדים, וכולם מרימים שלט, כל גאים בסבא שהוא צריך לגמור דוקטורט. בסדר, אני גמרתי אותו מעל גיל 50, בסדר? אז יש גם כאלה שגומרים את לפני כן. אלה שהחליטו שזה מה שהם רוצים לעשות עם עצמם, אז הם בגיל 30 ומשהו בארץ גומרים. הצבא לא עוזר לגמור לפני כן. בסדר, אבל כשאני חושב דור על הדמיון בין בונה וחורש, אם הדבר הזה מתקבל, שאני אומר, למה משהו הוא כלשהו? כי הוא חלק ממשהו, אני בעצם צריך להבין שחורש זה לא פעולה אחת בעצם. אני אומר, מה זה חורש? זה המון המון מה? המון המון פעולות שיש להם מטרה משותפת. כמו של הבנייה, שהיא המון המון פעולות, יש להם מטרה משותפת. כמו חרישה...
למה לא בכותב?
שאלה נהדרת, שקודם כל בכותב באמת אתה חייב, אבל אתה צריך שיכתב משהו, זה סוג של הכל שהוא. גם בכותב אתה לא חייב את כל הספר, נכון? זה מפורש. כלומר, החשיבה היא אותה חשיבה, אבל בעצם אם אני בא להסביר מה הכל שהוא עשה שאתה חייב, הכל שהוא עשה כי יש כל שהוא לפניו וכל שהוא לאחריו. זה בכלל היצעה טובה לחיים, חשיבה כזאת. כאילו, הרב תמיר אמר קודם לשיעור ד' בשיחה, שלא כל הזמן נחשוב רק על לחיות את העתיד, אלא... כמו דף יומי, פעם שמעתי את הרב דוב זינגר, הוא אומר דברים באמת מופלאים בדף יומי. הוא אומר, אתם יודעים למה כולם רוצים ללמוד דף יומי בברכות? כי הם רואים את כל אלה שסיימו את השעס, ומה הם חולמים? לסיים את השעס גם כן, לא, באמת זה יפה. למה רובם לא מסיימים את השעס? כי זה חלום גדול מדי לסיים את השעס. מה צריך כל יום להגיד? היום יש? דף. זה מה שיש. יש לי חבר שצילם את השעס לזה, והוא כל יום הולך רק עם הדף, לא הולך עם המסכת. זה הדף של היום. אני מכיר אנשים שמצליחים ללמוד דף יומי, אתם יודעים למה? כי הם לא משלימים. כי הם לא מנסים לגמור את השעס. אתם יודעים מה הם מנסים לעשות? כל יום? ללמוד דף. זה מה שהם מנסים. יש איזה צליל כזה בבונה וחורש, אבל כדי לומר את זה, אם זה נכון, אולי זה לא נכון, אני צריך כאילו להתיידד עם הרעיון שחורש הוא בעצם חלק ממערה גדול, אז לא סתם. כמה עמודים יש פה? אל רואי. כמה עמודים? התחלת גם קצת לקרוא, תגיד לי ככה, על החריש, ככה, משהו, לא? החריש נחשב לגורם ראשון בחשיבותו בין עבודות האדמה. החריש הוא אשר יוצר בקרקע תנאי היסוד להתפתחות הצמח. עכשיו, קודם נחשוב רק שאני קצת חופר באדמה, תוציאו מהראש עבודות השר, בסדר? מכשיר אותה לקליטת מים, אוויר וזרע, מאפשר את התפתחותם של מיקרו-אורגניזמים, מעמידים עם חומרי המזון לרשות הצמח, על ידי החריש משמדים מסווי בר. יש פה תיאור של כמה, תראו את הירושלמי, כמה פעולות הם כולם חריש, כי החריש הוא בעצם משהו נורא מתמשך, הוא בעצם לשמר את הסביבה, את בית הגידול של הצמחים. זה, אם נחזור רגע לירושלמי, בואו נראה קצת הפעולות, בלי שהבנו את כולם, בסדר? אבל מה זה? זה לנעוץ, לדייר, לאדר, לזבל. מי שלא מדשן היום, זה לא עובד, נכון? צריך לזבל, הלאה. מה עוד יש שם? לכבד, לרבץ, לעבוד בחרסים, להציט את האור. עכשיו, אני לא יודע להסביר את כל הדברים שיש פה, אוקיי? עמת, קרבי עמת, מסכל, בונה מדרגות, זה טרסות. ברגע שאני קולט שחורש זה לא פעולה אחת, אלא חורש זה בעצם להגיד תחום שלם, שהוא כולל המון המון פעולות, אולי יותר אני מבין את הכל שהוא, יש בזה גם דמיון מסוים לבניין, דור, עדיין לא יודע אם שכנעתי אותך, אבל אני רק אגיד, הבונה, שניהם עוסקים באבנים, באדמה, כאילו, לא יודע, אבל מה שלא יהיה הדבר, זה ברור שהרמב״ם את ההגדרה לקח משם, נכון? אני צודק? בואו קצת נסתכל איך הרמב״ם קורא את הגמרא שם, בסדר? בואו נראה. החורש כלשהו, המנקש והמקרסם והמזרד כלשהו חייב, ואז מה כתוב? המלקט לעצים. אם לתקן כלשהם, אם לעסק כדי לבשל ביצה קלה, המלקט הסבים, אם לתקן כלשהו, אם לבימה, כי אם לא פי הגדי. אז בואו נראה קצת את הסיפור פה. מקרסם מזרד, איזה תולדות של מי הוא? אז כבר עסקנו בזה קצת, זוכרים?
כן, כן.
וגם מנקש. ראינו שהירושלמי מביא את מנקש, סליחה, מקרסם ומזרד, הירושלמי מביא ברשימה של תולדות של זורע. ככה זכור לי, נכון? אני צודק?
מנקש רבה רואה.
כי ראינו שהירושלמי לא מתפעל שכל מה שכתוב פה צריך להיות חורש, נכון? אבל המלקט עצים, הרי בינינו, מה הפעולה שלכם נראה שזה מלקט עצים? מאמר או אולי קוצר, לא יודע, אבל נכון? ואז כתוב ככה, אם לתקן כלשהן, אם לעסק כדי לבשל ביצה קלה, ומלקט הסבים, מה הפעולה של מלקט הסבים? איזה, מה הוא עובר? מלקט הסבים.
הוא אוסף, הוא גם כן אוסף.
אז פה אנחנו יודעים איך הרמב״ם קרא את הגמרא הזאת, כי יש לנו את פירוש המשנה של הרמב״ם. ככה אני יודע מה, איך הרמב״ם מפרש. איך הרמב״ם פירש בפירוש המשנה? הסתכלתם? הבוי סייד, מה יש לרמב״ם להגיד? וזה המקרסם והמזרד. עכשיו בואו נראה איך הוא כותב. אם היה מתכוון להשתמש במה שקראת, הרי זה מאבות המלאכות, קוצר. ואם היה מתכוון לתיקון הצמח, אז הרי זה זורע. ועניין לתקן, להכשיר את האדמה לחרישה. ובמילים מאוד פשוטות, איך הרמב"ם מבין אם לתקן, שאז הפעולה הזאת הופכת, היא מוגדרת כאיזה פעולה, ולכן גם מה היה שיעור שלה? כלשהו. כלשהו. זה מוסכם? כך הוא קרא את הגמרא? כי הרמב"ם אומר ככה, אם אתה עושה את זה לאכילה, אז אתה קוצר. כלומר, בעצם הרמב"ם אומר, הפעולה הזאת, הכוונה שלך מגדירה איזה תולדה של איזה אב מלאכה אתה. אם אתה עושה אותו להשתמש במה שקראת, אז זה קוצר. אם אתה מתכוון להתקין הצמח, אז אתה זורע. ואם אתה מתכוון לתקן, עכשיו אני מבין עכשיו למה יש את ההבדלי שיעורים, למה יש את הבדלי השיעורים? כן, תנור הבנן, התולש אולשין והמזרד זודים. עכשיו אני קורא רמב״ם. אם להכילה, הכוונה, אז אתה עשית איזה אב מלאכה?
קוצר.
קוצר, כגורגרת, זה השיעור של קוצר, כי המלאכה היא במה חיים, תגיד אתה. במה המלאכה? במה שלקחת, אז אני צריך לקחת כמות מסוימת, נכון? אם לבהמה, כי אם לא פי יגדי, אם לעסק כדי לבשל ביצה קלה, ופה ברור שמפה הרמב"ם לקח את ההגדרה, אם ליפות את הקרקע, נכון? אז כמה כלשהו. עכשיו אני חושב, אני רוצה לשמוע אם מישהו פה חושב אחרת. שלפי הרמב"ם בפירוש המשנה, אני אומר, ייפוי קרקע זה חרישה, ולכן השיעור של חורש הוא כלשהו. אם זה לא נועד לייפות קרקע, אז אתה עושה אב מלאכה אחר, תולדה של אב מלאכה אחר, אז השיעור יהיה כמו השיעורים של אותן מלאכות. מה השאלה שמציקה לגמרא? אתה תמיד מייפה גם את הקרקע, כן? כאילו, למה אני אומר, אם, אתה תמיד ייפית את הקרקע, נכון? אז תכף נטפל בזה, בסדר? אבל לפני כן רק... זה מוסכם שבוא, בוא עכשיו נראה כאילו מה ההבדל בין רמב"ם ורשי. בוא ננסה לבנות את זה ביחד. רשי, כשהוא שאל את עצמו מה ההגדרה של חורש, מאיפה הוא לקח אותו? ממועד קטן. פופוי הערה. קרא אותו לתוך שבת, עין ג' עמוד ב'. מוסכם? מוסכם. מעולה. הרמב"ם, זה ברור שמאיפה הוא לוקח את ההגדרה של חורש? קוף ג'. עכשיו, זה נורא מזכיר הערה שהייתה פה בשיעור הקודם על חורש, שכנראה מנקש, הרמב״ם מאיפה לקח את זה שמנקש הוא חורש? גם מפה, זוכרים את השיעור? זוכרים? מי שהיה? זוכרים?
אני לא יודע
בשיעור. לא הייתי בשיעור הקודם. אז למה לא השלמת? סתם. בסדר, אתם איתי? ראינו ככה, בסוגיה במועד קטן, מביאה מנקש ומשקה ביחד. זוכרים? והרמב״ם פיצל את הפסיקה. אז שאלנו למה הוא פיצל את הפסיקה, אז אמרנו, מנקש, הוא ציטט מפה. זוכרים את זה? לא אני המצאתי. זה נורא מעניין. הרמב״ם, בעצם סוגיית מועד קטן, לא עשתה עליו רושם גדול. אני לא יכול להסביר עכשיו. הוא לקח
מפה.
הוא אומר, עדיף ללמוד חורש מסוגיה שעוסקת בחורש.
כי הוא לוקח תמיד מברייתות
מעולה?
פה זה לא ברייתה. במועד קטן, סליחה, במועד קטן זה לא ברייתה.
מצוין. אומר לנו אבנר, גם על זה דיברנו באותו שיעור, שהרמב״ם דרכו הרבה פעמים לפסוק לפי מקורות התנאים ולהתעלם משקלא וטרש של גמרא. כך הוא כותב באיגרת שלו על פסק שלו, על איזה קריאה בגינה. אז אני רואה את זה, ורואים שהרמב״ם לקח את ההגדרה, עכשיו שימו לב, שאני מכניס אותו עכשיו לתוך שבת עין ג' עמוד ב', אז רשי כל הזמן היה צריך לחפש בנרות איך אתה מרפא את הקרקע בחורש. וראינו שזה אפשרי, תמיד זה אפשרי, בסדר? והרמב״ם בעצם קרא אחרת, כי הרמב״ם רואה לנגד העיניים שלו שהמלאכה היא ייפוי הקרקע. אני לא חושב, איפה חיים? הוא הלך? הלך, אוקיי. אני לא חושב שזה בא מהירושלמי. אני חושב שזה בא משבת קוף ג', כתוב פה. עכשיו מישהו הספיק לראות הרמב״ן... את הרמב"ן בקוף י"א, מה הוא כותב על ה... אז בואו, אז בואו נתייחס לרמב"ן, שיש לו קריאה אחרת לגמרי של הגמרא, אחרת לגמרי, אבל היא קצת קשורה גם בשורה הבאה אצלנו, בעין ג'. בואו נשלב את זה ביחד. מה יש בעין ג' עמוד ב' השורה האחרונה? אמר רבי אבא, חופר גומה בשבת ולא צריך אלא להפרה, פטור עליה. כלומר, אתה חופר את הגומה לא כדי ליצור גומה, אלא כי אתה מעוניין באפר. ואפילו לרבי יהודה דאמר חייב עליה, הנימי לי מתקן. אבל אם יקלקל לו. כן. מה זה להכניס פה את רבי יהודה? מלאכה שאינה צריכה לגופה.
כן.
והרי זה לכאורה דוגמה מובהקת של מלאכה שאינה צריכה לגופה. המטרה של חופר ושל חורש בדרך כלל הוא לטפל באדמה שנשארת. וכאן מה אתה עושה? אתה רוצה את האפר, אתה לא עושה את הפעולה למען המטרה שלשמה היא נעשית בדרך כלל. זה בול מלאכה שאינה צריכה לגופה, נכון? וזה אומרים, אני מילי מתקן, אבל אני מקלקל לו. ולכן היות והוא מקלקל, זה מילה מה הדין? שגם רבי יהודה מודה שפטורים ממלאכה שאינה צריכה לגופה. בסדר? הדוגמה הזאת היא האמת נורא נורא מופשטת. הרבה יותר מופשטת אפילו מהאנליזות שראינו קודם. קודם האנליזה הייתה אותה פעולה, פעם בונה, פעם חורש. סבבה. פעולות הפוכות הן בעצם אותו דבר. חשיבה אנליטית. אבל פה יש משהו הרבה יותר מזה. אדם פה עושה ממש פעולה שכתוב לפני כן, שמי שעושה אותה בשבת, מה דינו? שמה דינו? שהוא חורש, נכון? חופר גומה בשבת. לא כתוב בברייתא שאחד החופר, הוא עושה מה שכתוב בברייתא. אבל הוא פטור מאיזה סיבה? כי הוא רוצה את האפר, כי הכוונה שלו מגדירה. עכשיו, הגמרא בחגיגה, ככה פתחנו את לימוד שבת בתחילת זמן חורף. אז הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו גם לכבוד כל מי שיצטרף לשיעור השבוע. כן, מה אתה אומר, אבנר?
וגם הפעולה. הוא לוקח את האפר, הוא לא נשאר עם הבור.
מעולה. אבל בעין, אני אשאל ככה. נתקעתם בוואץ' כאילו שכל דבר שאתם עושים בפעילות מבצעית ביהודה ושומרון מישהו מצלם אתכם, נתקלתם בזה? ואז הסרטון עולה לרשת ומתארים מחיילי צהל הם כך וכך וכך וכך, נכון? ואתם יודעים שזה עובר עריכות ומראים חצי תמונה, אתם את כל זה יודעים, נכון? לא קשור לדעות הפוליטיות שלכם, בסדר? זה קורה, בסדר? זה מוסכם? אז עכשיו בא הוא עם הסלולר ומצלם את הבן אדם שחופר גומה, הוא רואה בן אדם שעושה פעולה שבשולחן ערוך כתוב שהיא אב מלאכה של חורש, כן או לא, אבנר. אבל אומרים לא, היות והוא רצה, אבל אפשר לערוך, לא לראות אותו אחרי זה שתמיד, זה מוסכם? תבינו איזה רמת הפשטה. אז כשהגמרה בחגיגה מדברת על המשנה, שאומרת מה? שלחות שבת, הרים, כערים התלויים בסערה, שמקרא מועד והלכות מרובה, אז מה יש לגמרא להגיד? הרי חוד שבת נכתן כתיבה, לא צריכה, הצרה הזאת של חוד שבת במקראות, כאילו הן מועטות, הולך על מה? על הממרה הזאת של רבי אבא. מה בעצם הגמרא מנסה להגיד? שזה חידוש עצום, רק תורה שבעל פה יכולה ללמד אותי מה, תראו כמה גדולים חכמים, שאדם עושה פעולה אסורה בשבת, ומה הוא בעצם נאמר עליו? שהוא פטור. בסדר? לא, זה לא פלא? כאילו זה דורש רמת הפשטה, מומחיות, חשיבה, כן? ממש, כן? זה הדוגמה שהגמרא מביאה, כן? גם מובן למה הדוגמה הזאת נבחרה, אבל מה שהתוספות שם מנסים להבין, זה אם אתה רצית רק להגיד לי שמקלקל, פטור, כן? מה הגמרא שם אומרת, רב שמעון, רב יהודה מקלקל, מה, אתה לא יכול להביא עוד דוגמאות שמקלקל? אז מה התוספות עונים? הצלחתם לעמוד על זה? מה יש לתוספות שם מתרץ? רבו אותה כמה שמלן, דאף אגב, זה צריך לאפר מפטר, כיוון זה לא צריך לגומה. שנסביר את זה? מה הצליל שיש בתוספות? עזרו לי, רבו ישראל. תוספות בעצם אומרים, החידוש שמקלקל פטור. נו, אז תביא, יש 20 דוגמאות שמקלקל. מה, צריך דווקא את הדוגמה הזאת? מה התוספות אומרים? זה בעצם לא ברור שאתה מקלקל פה, נכון? מצוין. למה? כי נכון, בואו נדבר קצת על החלטות בחיים, בסדר? זה נכון שאתה רוצה את האפר וקלקלת את הקרקע בבית, כי כבר השתכננו שאני רוצה קרקע ישרה בבית. אבל היות והסיבה שקלקלת את הקרקע בבית הייתה למה? כי רצית האפר, אז אם אני מחבר ביחד את השיקולים שלך, בסופו של דבר קיבלת החלטה של תיעדוף שאתה מעדיף את האפר על פני הקרקע הישרה. זה היה לא קלקלת את הקרקע. כמו שימו לב לצורת החשיבה, אתה גם רוצה את האפר וגם עכשיו שאת הבית קלקלת. תיאורטית, מה יכולתי להגיד? שבגלל מה שהניע אותך היה רצון באפר, אז מבחינתך לא קלקלת, לקחת האפר. אז יש פה איזו מופשטות מעבר, אבל בסופו של דבר, בתוספות נראה שהסיפור הגדול הוא שאני מגדיר אותך כמה? כמקלקל, נכון? כאילו, זה הם שמים את כל... עכשיו, פה זה מפגיש אותנו להבין למה אתה פטור במקרה הזה. בסופו של דבר, בגמרא היה אפשר להגיד עד עכשיו אתה פטור כי זה מלאכה שנצחה לגופה. וגם רב יהודה מודה שמלאכה שנצחה לגופה, אתה פטור ברגע שהיא מה? שהיא מקלקל. והסיבה שאתה פטור כי אתה מקלקל. אבל פה זה מפגיש אותנו עם המשך הגמרא שם, כמה, בקוף ג', כמה הגמרא שלה בקוף ג', כולם מייפים את הקרקע. אז מה הגמרא מתרצת? כל מיני תירוצים, ואחד מהם הוא ערא דחברי. ראיתם את זה? שאלה הגדולה שכל הראשונים מנסים להתמודד איתה, מה אכפת לי אם זה ערא דחברי? אז מה? בערא דחברי אתה לא מייפה את הקרקע? כאילו אני שואל, אתה לא מייפה את הקרקע בערא דחברי? אז פה התוספות המפורסם הזה מביא את הערוך, שפה הוא חידש על פי הגמרא הזאת, את הרעיון שנקרא פסיק רישה, זה לא ניחלה, מפה, כך הוא פירש. אני עושה כדי להכילה, ומתי מייפה את הקרקע, אבל מה אכפת לי מהקרקע של החבר שלי? תראה איזה מזעזע הזה, כן? כאילו לא אכפת לך מהחבר שלך. אבל מה אכפת לי? אז הם פסיק רישה, כי זה לא ניחלה. הרמב"ן ממען לקבל את הארוך הזה, שתדעו את זה. הרמב"ן חלק על הארוך, בקוף י' נמצא הדיון שלו על הארוך, כן? כי יש שם עוד גמרא כזאת שהפעילו את הארוך של פסיק רישה זה לא ניחלה. ואז הרמב"ן ניגש לסוגייתנו, ומה הרמב"ן תן? מי זה ארוך? רבי נתן מרומי, הוא חכם המאה ה-11. הוא כתב מילון תלמודי, הספר הארוך זה מילון תלמודי, ושם מופיע הרעיון הזה. הרמב"ן אומר, הארוך לא הבין את הגמרא, או בעצם גם הרמב"ם לא הבין את הגמרא בקוף י"א, כי כל בן אדם שמלקט עצים, אומר הרמב"ן, הוא בחיים לא יחורש. הוא תמיד, איזה מלאכה הוא? הוא תמיד קוצר, תמיד הוא קוצר, זה המלאכה הבאה, תמיד הוא קוצר. אז מה הגמרא מתכוונת אם ליפות הקרקע? היא לא מתכוונת שהוא עושה מלאכת חורש, היא מתכוונת למשהו אחר, למה היא מתכוונת? שאז השיעור של האכילה יהיה כלשהו, זה דיון בלכות שיעורים, אבל הרמב"ן טוען, כמו השיעור שאני קובע לפעולה משתנה לפי התועלת, הרי מה הרעיון של שיעור? שצריך שיהיה תועלת, זה הרעיון. אז אם הפעולה הזאת גם עשתה תועלת ליפוי הקרקע, אז זה מספיק כדי להגדיר אותו כשיעור בשביל מלאכת הקצירה. אבל הרמב"ן תחילה חשב, עד שהוא גילה את התוספתא, הוא תחילה חשב, שאין בכלל מלאכה שנקראת ליפות קרקע. אומרים אחרות, עם הרמב"ם, מה היה כל הרעיון שלו? איפה הוא לקח את הגדרת חורש? מקוף ג', הרמב"ן אומר, קוף ג' לא הגדיר את חורש בכלל. ואז מה קרה לרמב"ן? הוא גילה את הירושלמי. את הברייתא בתוספתא, סליחה, כן? שמפורש שם שהוא חייב שתיים, ולכן מה אמר הרמב"ן? חייבים להגיד שליפות הקרקע זה מלאכה, ולכן הוא נכנע. תורים ידיים, אמר צודק הרמב"ם, שפה הגדירו לי את חורש, אז אנחנו מסבירים, ערא דחברי, אז הוא הכניס פה, ועכשיו אני פותח לכם תיבת פנדורה, ולא אדון בזה, הוא אומר הסיבה שהוא ערא דחברי את הפטור, כי זה מלאכה שנצחה לגופה. בוא נגיד את זה בצורה די פשוטה, איזה שאלה בעצם עולה מדברי הרמב"ן? פסיק רישא דלא ניחא ליה מאוד דומה, למה? למלאכה שאינה צריכה לגופה. האם הם זה מת אותו דבר, האם זה מושגים שונים? אם נלמד מלאכת מחשבת, נצטרך לעסוק בשאלה הזאת, אוקיי? אבל כל שבר רמב"ן אומר, זה לא כי זה פסיק רישא דלא ניחא ליה, זה בגלל שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי אתה לא עושה את זה למען המטרה של ליפוי הקרקע. בסופו של דבר, אני רוצה לסכם את מה שעלה פה. בסדר? איזה שאלה יש לנו פה? האם ההגדרה של מלאכת חורש היא איפוי הקרקע, או אם ההגדרה של מלאכת חורש היא ריפוי הערה. בעצם יש לנו פה שאלה, אם אתה הולך למועד קטן, אם אתה הולך לשבת קוף ג', ראינו ברמב״ם, גם שהרמב״ם את המלאכות הבאמה מלאכחת, זה כולם חופרים בקרקע, והיפוי הקרקע הוא ההגדרה שממנו נגזרות התולדות. כאן חיים, אני שואל, אם מה שאמרת קודם, אם ראית את חידושי הר"ן, כוונה מיוחס לו, כי זה לא הר"ן כתב, כן? שם בקוף ג' איך הוא מסביר את ערא דחברי? זה ממש, זה מאוד מאוד יפה, וזה עוד תרגולת של חלק מהתבניות שאמרתי שצריך לשאול כל מלאכה. בסדר? למה באמת אתה פטור אם אתה חופר גומה ולא צריך להפרה? הוא לא רוצה להגיד בגלל פסיק רשע, זה לא נחלה, הוא לא רוצה להגיד מלאכה שנייה צריכה לגופה, הוא טוען הרבה יותר מזה. חיים, אתה רוצה להסתכל פנימה ונסות לראות מה הוא טוען? אמרת את זה קודם. זה ממש פי לפלואים, זה יופי מה שאמרת. רק תראה שהוא כותב את זה, כן?
כאילו מה שאומר זה שהגומה נעשית מאלה, אז אם אתה לא מתכוון לזה והמלאכה נעשית, אז בעצם זה לא המלאכה.
נכון, תדייק קצת יותר. מה אחד מהדברים שהצפנו ביום שני? שעסקנו בחיוב השתיים על פעולה אחת. שמה אני צריך בכל מלאכה לשאול את עצמי? על מי הפעולה פועלת? על מי הפעולה נעשית, נכון? מה שבעצם אומר חידושי המיוחס לרן, זה אחד מהראשונים שאנחנו לא יודעים מי הוא. יודעים שזה לא הרן, זה הדבר היחיד שיודעים עליו. יש את חידושי הרן שהודפסו על השם הנכון, אבל זה לא הרן, ויש שם דברים מאוד יפים. זה אחד מהראשונים מאותה שכונה, כן? כנראה למדו באותה ישיבה או משהו כזה, שבעצם הוא בא וטוען שבמלאכת חורש המלאכה היא, על מי נעשה את המלאכה? על האדמה שנשארת. אני מיישבה את האדמה, אני מייפה את האדמה, אני מרפא אותה. המלאכה נעשית בגומה. כשאתה לוקח אפר ואתה לא צריך את הגומה, במי עשית את המלאכה? באפר שלקחת. לכן זה לא מלאכה שנצחה לגופה, אתה לא מוגדר אפילו כמה? כחופר גומה. שמים לב, הגומה נעשית מאליה. אני עשיתי מלאכה באפר, זה מה שהוא אומר. והגומה נעשית מאליה. כלומר, מלאכת חורש, בוא נדייק את הדברים. כך הוא מסביר את הרד חברה, כן? אז בוא ננסה לדייק את הדברים. מלאכת חורש, יכול להיות שהיא לוקחת אדמה, אבל המלאכה נעשית באדמה שנשארת. כמו שדיברנו שגוזז, אתה מייפה את האצבעות, לא שאתה לוקח ציפורניים. אתה גונז אותם אחר כך, כן? אתה לא מעוניין, במחורש אתה עובד בקרקע, בסדר? עד פה כולם ככה יושבים מיושבים על הדברים, לא מסובכים, נכון?
הוא כן מכניס
כאן. ממש לא, נכון? כן, מה אתה אומר?
הוא כן מכניס את הגדרים, אבל אני יוחס לרן, הוא מכניס את הגדרים של אינו ניחה ולא ניחה לאיזון. הוא לא מסתפק באמת בזה שהמלאכה נעשתה מעליה, והוא לא מתקעלה. הוא מכניס גם את הלא ניחה לבי הכל ועוד
דברים כאלה. נכון, זה נכון. כן, עד כאן ישבנו על הסוגיות, בסדר? עכשיו כאן יצא למישהו להציץ קצת באור זרוע. אתם זוכרים מה שדיברנו, שהחוויה של לימוד רמב״ם בלכות שבת, מה היא? בואו נסכם, במלאכות. מה הרמב״ם עושה בלכות שבת? פשוט מראה של הגמרות, ומה גילינו עכשיו מלאכה אחרי מלאכה? שהוא לא קורא את הגמרות כמו שבהכרח ראשונים אחרים קוראים. זה התחברנו? הוא מועד קטן בצלו, זה משני לגמרי. הוא רק משקה הוא לקח משם. לעומת זאת, את כל חורש, מנקש, את כל זה הוא לקח ממקומות אחרים, אבל בגדול, אם אני מסתכל בחוד שבת ברמב״ם, אני רואה מה הוא הביא. הוא הביא את מה שכתוב בגמרה. כמו שאין סוגיה בגמרה, גם אין סוגיה ברמב״ם, נכון? דיברנו על זה שהאור זרוע והיראים כבר לפניו, יש להם צורת מבט אחרת, שהיא יותר רבי יוחנן משלק אישית כזאת, שמה היא אומרת? אתה מסתכל מה היסודות שכתובים, ואז מה אתה עושה איתם? אתה הולך הלאה. עכשיו, במקרה כאן אפשר לראות שהאור זרוע הוא בעל תוספות, וגם הוא לומד את הירושלמי ומקשה עליו קושיות, זה כבר נאמר, נכון? אבל אז הוא מוסיף, על פי גמרא בפסחים, הוא מוסיף מגבלה מאוד רצינית למלאכת חורש, שהוא גם מתפלמס פה עם מישהו כשהוא כותב את זה. כבר לא רציתי, רחמתי עליכם, אבל בסדר, אבל מה הוא כותב? שחייבים בחורש רק בקרקע שהיא ראויה לזריעה. זו מגבלה ממש רצינית על המלאכה הזאת, נכון? אז קודם כל אני רוצה לשמוע מה ההוכחה שלו. גמרא בפסחים, על יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה, ואז הגמרא אומרת, מדובר שם בצונמה, ואז הגמרא שואלת, צונמה בת זריעי, ולכן צונמה זה קרקע שלא ראויה לזריעה, זה קרקע סלית, ולכן לא יכול להיות שחייבים על חורש ביום טוב שם. במילים אחרות, מה אני רואה משם? שאתה חייב על חורש רק? עכשיו, מה זה בעצם אומר המלאכת חורש? תנסו לחבור קצת לשאלות שהשאלות של השיעור הכללי אלו, בסדר? מה?
חייב להיות חלק מהתהליך, כי אם לפני עצב לא קשור לזריעה, זה לא הבנתי.
כן, זה כמעט להגיד מגבלה לגידול לקרקע, שמים לב? כמעט להגיד את זה, במילים אחרות. כאילו, אתה בעצם בא ואומר, זה פעולה חקלאית. זה משהו, זה פעולה חקלאית. 59 עמודים, אבל זו פעולה חקלאית, מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד מרכזית, שאנחנו לא מבינים אותה, כי אנחנו חיים בעיר. אבל זו פעולה, זה יצא להגיד, הוא אסור בחקלאות. אני רוצה לחזור, מה נותן לי החקלאות? שני דברים החקלאות נותנים לי. החקלאות נותן לי שהוא באמת בית ייצור. אתה באמת עושה מלאכה, נכון? ממש, זה מוסכם? זה חתיכת מלאכה, בלעדיה אין צמחים, זה לא? ובית, הוא מכניס אותו למה? לשרשרת של פעולות. הפעולה המשמעותית, בלעדיה יש קריסה של כל תהליך סידור הדפת, היא לא תתקיים. אז זה מאוד משמעותי, אבל כשאתה מוציא אותו מהקשר החקלאי, מה קורה לו? וואו, אתה עושה אותה פעולה, אתה עושה חריצים באדמה, אתה מרפא את האדמה, כן? So what, כן? שזה כמעט ברור לי שפה יש הבדל עצום בשאלה הזאת בין רש"י והרמב״ם. מה נחשוב? לפי הרמב״ם, שהסיפור הוא ייפוי הקרקע, אז מה בעצם אנחנו נשאל את עצמנו? מתי ייפוי הקרקע הוא בעל ערך בעיניך או רלוונטי, נכון? זה מוסכם? לפי רש"י זה פחות גדור. ריפוי הערה, כל אחד שמרפא הערה, אולי הוא כבר, אני לא יודע, אבל האוזרוע פה הוא כמעט, הוא לא משתמש במילים גידולי קרקע, בין היתר כי הביטוי גידולי קרקע מתייחס לגידולים, בשלב החרישה, מה אין עדיין? אין גידולים, אבל, נכון? ואם תזכרו איך תוספות בביצה פרשו את הביטוי גידולי קרקע במאמר, שהכוונה לבית הגידול, יש פה משהו שנורא נורא נורא מזכיר את זה, בסדר? כאילו בעצם הוא בא לחסום פעולת חפירה בקרקע שהיא בעצם פעולת הבסיס לתוצרת החקלאית ובתוך השדה והיא לא מוציאה אותו החוצה. כן, מי כמובן לא כל כך מתכתב איתו יפה. מישהו פה הזכיר את זה קודם.
יש עכשיו רגשי.
כן, בטח שאפשר, בשביל מה התכנסנו, כן.
כאילו, המשפט הזה קודם קצת של כאילו, באמת עולם מפה, זה מראה שלא רוצים להרחיב את המלאכה ליותר ממה שהיא. אבל בכל שאר ההתעסקות שלנו בשבת והיום גם, כל דבר מתרחב הרבה מעבר למה שאנחנו עושים.
נכון. אז זו בול השאלה שאנחנו פתחנו אותה בעצם בשיעור הכללי, והיא תמשיך ללוות אותנו בשבועיים, שלושה, ארבעה הקרובים. נכון, תיאורטית. כל פעולה שיש לה את העיקרון הזה בכל מקום אסורה להיעשר, אבל השאלה היא האומנם, בסדר? האומנם, כן? זה בול השאלה הנכונה, כן? אז שימו לב, אור זרוע שם ברקסים רציניים מאוד לחרישה, הוא בעצם אומר, חרישה ותולדותיה, זה המון פעולות, כולם פעולות חקלאיות, אבל שם אני עוצר אותו, בעצם כמעט לפי זה אין חרישה שהיא יכולה לעשות במקומות אחרים. זה לא מתכתב טוב לכאורה עם גמרא מאוד מפורסמת, מישהו הזכיר אותה קודם, אמרנו על דבר שאינו מתכוון, אז מה הדוגמה של דבר שאינו מתכוון? גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, כן? מה, זה קרה בשדה שהיא רואה לזריעה? כאילו, איפה זה קרה? אני לא יודע. כאילו, זה... ואם זה לא שדה שהיא רואה לזריעה, אז מותר לגרור מיטה, כיסא, כאילו... אז אני לא... זה לא היה בקשה לראות, אבל הירים באמת כותב שיש איסור הדרבנן לגרור כיסאות גדולות בארץ. כך הוא כותב. רואים את זה בעמוד 6. נגדור יוצא. מהאור זרוע. יש פה אור זרוע שלם שנכנס לכל הגדרים של גורר אדם. אנחנו פשוט לא בשלים עכשיו ללמוד את כל הסיפור של דבר שאני לא מתכוון, לכן אני הצעתי שעדיין להסתכל, אבל ממש בסוף הדברים אתם יכולים לראות, ורבי אלעזר באמת כתב דרבנן, תנתניה, ולייטה. כן, הוא הלכה למעשה כדפרישית, הוא באמת מאפשר את זה. עכשיו תבינו, מי שגר בבית ואין לו בלטות, כמו פעם. אבל זה סיפור עם עגלה. יש לכם כבר עגלה, נו, תספר לנו. אחרי אתה הולך עם העגלה בשבת, עם השבי לא סלוט. זה קרה לך פעם? אתם חיים באיזה יישוב כזה, או בעיר, בשכונה שלא סלוט כל השבילים. כאילו, מה? כאילו, אז אנחנו צריכים ללמוד הולך למייסה, בסדר? תשכנו את הרב יובל, שעשה לכם שיעור השנה, בסדר?
זה בסדר, כאילו, הוא לא חורש, הוא רק כאילו קוטש את הדבר למט, אבל גם במקרה הזה יש כאילו בהלכה שם רואים שיש סברה שאם יש חלק מהבתים בעיר שמרוצפים וחלק לא, גם איפה שמרוצף אסור לך להזיז כיסא, שזה כל כך הלכת הרבה הרבה יותר רחוק מהצמצום של האור זרוע, אז מה קורה פה?
לא בטוח שהבנתי אותה.
כאילו, התחלנו מזה שהוא מצמצם את זה לחרישה רק בקרקע לא לזריעה, אבל כן במהלך ההלכתי רואים שיש גם סברות שאומרות שאסור לגרור כיסא כבד גם ברצפת שיש,
נכון.
עד הוא רצפה שלא מרוצפת.
אז אולי חולקים על האור זרוע. אני אומר, לא חלמי שלא נכנסנו עדיין לרזולוציה כזאת, כאילו... נראה לי נכון, אני אומר בשלב חזרה, חלק מהחזרה תהיה ללמוד את הסימנים או להסתכל בשולחן ערוך, קבל ככה מבט כזה, שהוא מבט הכרחי, לא רוצה שנצא מהלימוד בלי זה. ואני רק, כרגע אנחנו כאילו בונים את היסודות, להבין את צורות החשיבה, את התבניות, הדברים יושבים, כאילו רואים את הסיפור הזה, השאלה היא, אם אני אומר, מצמצם אותם לתוך קונטקסט מסוים, בעיקר קונטקסט החקלאי, שהוא נורא נורא דומיננטי בייצור, זה כמו לדבר על תעשייה, בסדר? ואם אני אומר, לא, הפעולות האלה מתפשטות לכל עבר, בואו נשים יד על הלב, זוג שיש לו תינוק, נעשה טוב יותר, יש לו תורמים, בסדר? יש לו עגלת תורמים, בסדר? והוא דוחף את העגלה בשבת, אתם באמת חושבים שהם מנסים לחרוש? כאילו, נראה לכם שהם עושים משהו שהוא מלאכה בשבת, שממש רבונו של עולם לא רצה שיתחפו עגלות תינוקות בשבת? נכון שהאינטואיציה... רגע, אבל עכשיו אני למדן, אפליקציה, בסדר? רגע, יש פה פעולת חריצה בקרקע, והאדמה זזה והוא מרפא אותה. כן, זאת תורה עשרה את זה, נכון? להתחבר לדילמה, הלומדס או האפליקציה, היא אומרת, זה צריך להיות אסור. אבל אתם מבינים שזה לא כך, עדיין זה שאני מבין לא מספיק להתיר, מה אני חייב לעשות? להגדיר, כאילו אני אומר לכם, הג'וקר הגדול, באמת הג'וקר הגדול, קודם מוזכר פה, הארוך, הג'וקר הענק, שמאפשר תמרון במתח הזה בכל שבת, זה דבר שאני לא מתכוון, בסדר? זה הג'וקר הגדול. מי הרס את הג'וקר? פסיק רשי, הרס את הג'וקר, נכון? מי הציל את הג'וקר חזרה? לא אני חלה, נכון, בסדר? זה הציל אותנו חזרה, בסדר? אז אנחנו נהיה בתוך התנועה הזאת, בסדר? אוקיי, בזה סיימנו חורש. אנחנו צריכים ללמוד קצת יותר מהר. יש לי גם שאלה עליכם. עכשיו שהתבניות ברורות, יש פה איזה חברותה שמוכנה באומץ כבר לקחת איזה מלאכה על עצמה? אני מוכן לחנוך, כאילו להיות לעזר, אבל יש פה, או שזה מוקדם מדי. יש פה מישהו כזה? שאני רוצה ככה לעבוד על קוצר, או על חלק מקוצר, ומישהו שרוצה לעבוד על דש? אין בעיה, אני רק אומר ככה, זה בסדר לא לענות לי עכשיו, והיה, ויש פה איזה חברותה שמוכנה ככה לקחת על עצמה, אז זה לא יחייב את יום שני, זה יכול, אפשר לדחות את זה, כאילו, את העיון, לא צריכים שהסדר יהיה הסדר בדף, אבל אני מזמין, בסדר? אני אומר, אני גם יכול לתת לכם מקורות ראשונים, אפשר לשוחח איתי, אני לא רוצה לחנוק אתכם, אבל אני יכול להיות שזו התנסות טובה, כי אני אגיד, מה נשאר לנו בדף? נשאר קוצר, שגם הוא יש בתוכו כמה ענפים. יש דש, מאמר, צריך להשלים אותו. את השאלות היסודיות העלינו, אבל טיפה סיכום. ואז יש סוף סוף סוגיה, יודעים? כל העין ד' עמוד א', מה הסוגיה שם? בורר. יש שם חתיכת סוגיה, כן? אז אני מזמין, בסדר? אם אני לא מקבל תשובה, אז אני אמשיך לבד, בסדר? לא לבד, אבל אני... טוב, משהו על פרשת שבוע, רבו ישראל. זה המנהג שלנו, נכון? אוקיי, אז משהו קצר, בסדר? עצת יתרו, תגידו לי, היא נמצאת במקום? תסביר לי, למה אתה חושב שהיא לא במקום?
אין עדיין תורה.
מה?
אין עדיין תורה משפטית.
נכון, הודעתי את חוקי האלוקים ותורותיו. אז יש או אמרים, הכוונה למה? החוקים שקיבלו במסע ומריבה. שם שם לו חוק ומשפט. אבל בינינו, זה לא נשמע יותר הגיוני שהסיפור שמעו. שמה הסיפור? תגידו לי אתם. שזה חוקי האלוקים בתורתיו שקיבלו בהר סיני. אז האמת שבדבר הזה יש מחלוקת גדולה מאוד בין רבותינו הראשונים. יש אומרים בכו ויש אומרים בכו, כן, אתם מוזמנים להסתכל, אבן עזרא טוען שזה קרה לאחר מתן תורה. הרמב"ן הרי חושב שיש מוקדם ומאוחר בתורה, לכן הרמב"ן מתעקש שמה? שזה קרה לפני מתן תורה. בסדר? אבל בעיקר אני רוצה לשאול, לפי אבן עזרא, אם זה קרה אחרי מתן תורה, למה התורה היא שמה אותו, שיבצה אותו סיפורית לפני מתן תורה? או בוני הגלוי אלב, אם זה לפני מתן תורה, זה קרה לפני מתן תורה, נכון? אומר רבי נזר, לא, זה בעצם, אני אומר את זה ככה, אם זה לא הסדר הכרונולוגי, אלא שזה, הסדר הוא צרח, צריך לשאול, מה התורה רוצה ללמד אותנו, לפני מתן תורה, שנבוא מצוידים באיזה מסר שניקח מהצעת איתו. מחברים לשאלה? כן, גם אני, בסדר? אז אולי בואו נשים לב לאיזה מילה המנחה שחוזרת על עצמה הרבה. מה יתרו כל הזמן שואל את משה? מדוע אתה יושב? לבדיך. לא תוכל לעשור? לבדיך. התכונה הזאת של לבד, זה קו נורא נורא מרכזי בכל הסיפור הזה, והאמת, באישיות של משה רבינו. עד עכשיו, בחצי הראשון של ספר שמועות, איך הוא פועל? ממש לבד. נכון? אנחנו מסתכלים על כל סיפור, מכות מצרים, יציאת מצרים, איך העם, מה עמידת המעורבות שלהם, מה הם עושים?
כלום.
כלום. קצת בקריאת ים סוף, דבר בני ישראל וישאו, נכון? ויצעקו בני ישראל. אבל האמת שמשה רבנו, הוא עושה המון המון דברים לבד, והאמת, ככה זה גם בחצי השני של הפרשה, במתן תורה. לעמוד העם מרחוק, וניגש משה, זה יהיה בשמות כ"ד, בתיאור השני שעמד על סיני, לבדו אל השם, והעם לא יגשו, כן? ואולי התורה שמה את הצעת יתרו לפני מתן תורה, שבו משה עולה לבד להר, בשביל מה ללמד אותנו משהו? שיש בעיה עם לבד. החשיבות של השיתוף שכולם בעבודת השם. הרי תראו, יש סיבה טובה למה משה עשו הכל לבד. הוא כנראה עושה אותם הכי טוב, נכון? אני צודק? תראו מה העמק דבר אומר על תשובת משה ליתרו. וקרא משה כאן כלל מצוות השם חוקים. להסביר בזה ליתרו, כן, דעת אנושי, אפילו חכם גדול יכול לעמוד עליהם. זולת משה בדבר השם. למה משה עושה הכל לבד? כי רק הוא מסוגל לעשות את זה לבד. ואפילו המצוות שהדעת נותנת, מכל מקום יש בהם פרטים שאינם אלא גזירות וחוקים, כמו שיבואר בסרט הדיברות. משום הכי מוכרח משה בעצמו למדם כל חוקי האלוקים, ואינו יכול לסמוך על דעת אנושי. ובאמת אולי הוא עושה את זה הכי טוב מכולם. אבל האמת היא שבתוך הדבר הזה גם יש סכנה ענקית, כשאנשים כל כך גדולים שהם חונקים את הסביבה שלהם ולא מצמיחים את הסביבה שלהם. כן? בואו נראה מה קרה בחטא העגל. משה נעלם, אז מה קורה לסביבה שלו? נתפוררת. אתם יודעים שהמבחן הגדול של מנהל, זה לא כשהוא נמצא. אז אם אתה המבחן הגדול שלו, איך המערכת מתפקדת כשהוא בבידוד מקורונה, כשהוא לא נמצא, כן? אנשים גדולים, צריך אותם, אבל האמת שהתפקיד הגדול שלהם הוא להצמיח. בוא נגיד את הסיפור הגדול, משה רבנו, התפקיד שלו הוא להיות רבנו. ורבנו, התפקיד שלו זה להעצים את הסביבה שלו ולשתף אותם, ולא, כלשון הגמרא בנדרים, לא לחשוב שהתורה ניתנה רק לו ולזרו, ככה, זו גמרא מפחידה. אמר רבי יוסף רבי חנינה, לא ניתנה תורה למשה לזרו, שנאמר, כתוב לך, מה פסולתן שלך, אף כתבן שלך, משה נהג בהם טובת עין ונתנה לישראל. התפקיד שלנו, אני רוצה לכלול את זה כקבוצה, אני אמרתי את זה בבוקר שיעור ד' בצורה אחרת, אותו דבר, שזה לא יהיה רק שאני מדבר, ורק שאני יודע, אלא שנדע להיות רב שיודע לבנות תלמידים, וגם שאתם תתעצמו, בסדר? וזה בעצם אולי מה שהתורה רצה, לפני מתן תורה, מה היא ניסתה להגיד? אין סולו, אין דבר כזה. חייב להיות קבוצה. שנצליח, בעזרת השם. שבת שלום.